שלום וברכה וערב טוב ומבורך. נהיה סטייל פה. טוב, אבותי, אנחנו ממשיכים בספר פרקי אבות בפרק חמישי, ואנחנו במשנה החמישית, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. עכשיו, כמה פעמים ראינו את המספר עשרה פה? עשר פעמים, נכון? בעשרה מאמרות. עשרה דורות מאדם ועד נוח. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, עשרה ניסים על הים, עשר מכות הוכו המצרים במצרים, ועשר מכות על הים, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ועשרה ניסים לאבותינו במקדש. אז סך הכל 10 פעמים, 10, נכון? מה זה בא לומר? שזאת אותה תבנית בעצם. המספר 10 הוא לא מקרי, הוא מהווה כמין סדר יסודי, והסדר היסודי הזה הולך ומתגלה באופנים שונים. ברור? יש עוד עשירייה גם אחר כך, אבל זה התעלמתי מזה. ניסיתי לטטא את זה מתחת לשטיח. ונשאלת השאלה, מדוע עשיתי את זה? כשנגיע אל העשירייה הזאת, אז נוכל לדון. אבל תשים לב רק כבר לדבר אחד, שכל העשיריות שהיו עד עכשיו הן לפי הסדר הכרונולוגי, מבריאת העולם ועד המקדש. ואילו כאן, מה שאותה עשירייה שאני מנסה לטטא אותה מתחת לשטיח, איננה שייכת לסדר. אז כנראה שיש לזה משמעות. מה?
אולי מעל ההיסטוריה.
אולי, אני לא יודע, זה כבר שאלה. למה? אבל זה עובדה שהיא לא שייכת לסדר שראינו עד עכשיו. כן, בין השמשות. דרך שבין השמשות, זה מחוץ לסדר הזה. ואז אני צריך להבין למה זה בכלל כתוב, ולמה זה מחוץ לסדר, וכו'. הרי אפשר לשים את זה מיד אחרי עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אז כנראה שיש פה כוונה אחרת ונצטרך להתמודד עם זה. כן. עכשיו, אם אני מבין את זה נכון, זה אומר שיש עשרה ניסיונות להוציא אל הפועל את עשרה המאמרות או עשר הספירות. כלומר, במהלך ההיסטוריה יש איזושהי תבנית שמחפשת את עצמה עד שהיא מתבייתת. המקום שבו היא מתבייתת נקרא בית המקדש. כלומר, אפשר לומר שבית המקדש הוא המקום שבו בסופו של דבר הפרויקט הגיע לידי מימוש. אם יש מקדש, סימן שזה הצליח. אין מקדש, אתה עדיין בדרך. כן.
האם זו הסיבה שסוף סוף יש עשירייה שגם מגלים מים? כי קודם לכן עשרה ניסיונות של אברהם ועשרה ניסיונות וכולי לא גילו מים העשרה. אתה פתאום מתחילים לפרט.
אולי. שמעתם את ההצעה? תחזור על ההצעה שלך שכולם ישמעו. ככה אני אוכל צימוקים בינתיים.
כל העשיריות שנמנו במשניות הקודמות לא פורטו. וכאן יש סוף סוף עשירייה שמפרטים בדיוק מים. אני אומר, יכול להיות שהסיבה היא שהגענו לנקודה לעשירייה הקודמת, ואז בעצם זה כבר מתגלה כאילו בצורה ברורה בעולם.
הבנתם מה שהוא אומר?
לא.
איך קוראים לך?
טל,
כן.
פשוט הכל לא מגיע טוב.
כן, אז אני אסביר את מה שטל אמר. יש עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. אמת, נכון? מה הם? אבל הם לא מפורטים במשנה. המשנה סמכה על הידיעות שלך. עשרה דורות מאדם ועד נוח, מה הם?
אדם, שת,
אנוש, אבל זה לא כתוב במשנה, מדוע? המשנה סמכה על הידיעות שלך, נכון? וכן, כל הדברים שהם בעשרה, המשנה לא פרטה אותם, נכון? למרות שעשרה ניסים שנעשו על הים, למשל, אי אפשר להגיד שהתורה סומכת על ידיעתנו. המשנה זה יכול להיות שאנחנו לא יודעים. ובאמת יש מדרשים אחרים שבהם יש פירוט של עשרה ניסים שנעשו על הים. בעבוד דרבי נתן למשל. אז אם כך, נשאלת השאלה, מדוע מכל העשיריות רק העשירית זכתה לפירוט? כן, בעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, המשנה מפרטת מהם אותם עשרה ניסים. הבנתם את ההערה של טל? אז הוא אומר, מדוע זה כך? מדוע התורה, מדוע המשנה מפרטת את העשירייה העשירית בלבד? משום שהיא התכליתית, היא המטרה. כשמגיעים למטרה, אז נכנסים לפירוט. כל זמן שאנחנו בדרך, אין עניין להיכנס לפירוט. עד כאן מובן? זאת ההצעה שלו. מה אתם אומרים על ההצעה שלו? נשמעת, נכון? מתקבל על הדעת,
יש בכלל. יש כאלה שאומרים שהדרך יותר חשובה מהמטרה.
יש כאלה שאומרים שהדרך יותר חשובה מן המטרה. כך מאיר זאב. שמעתם את ההערה של זאב? יש אומרים שהדרך חשובה יותר מן המטרה. האם אלה שאומרים את זה צודקים? נו, אני רוצה תגובות מהקהל. מה, אני צריך לעשות כל העבודה? יש עדיין פה, יש עדיין אגוזים.
גם בחלק מהמדרים כן?
כלומר, יש צד כך, יש צד כך. לפעמים זה נכון לומר שהמטרה איננה העיקר, ועמים ההפך, המטרה העיקר. למשל, אם אני רוצה לנסוע לתל אביב, כמו שאני יצאתי היום מירושלים, כדי להגיע לתל אביב, אפשר לומר שהדרך איננה מטרה. הדרך היא אמצעי. מטרתי להגיע לתל אביב כדי להיות איתכם הערב. נחמד איתכם. אבל יש מי שיוצא לטיול. אז נכון שבטיול יש פסלול, אבל המטרה איננה הנקודת ההגעה, המטרה היא עצם המסלול. בטיול יש מטרה בהליכה עצמה. עכשיו, מה שאתה אומר, זאב, הוא מאוד משמעותי, כי זה אומר שלפעמים היהודי מתאהב בדרך. הוא אומר, הציפייה על הישועה, היא גדולה מן הישועה עצמה. יש צד כזה, זה משל מודגש במשנתו של הרב יעקב משה חרל"פ. אבל יש גם סכנה באמירה הזאת. למשל היה יהודי אחד, אולי שמעתם עליו באחד השיעורים, ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר שהמשיח, לפי היהדות, זה מי שעתיד להגיע. ולכן אם הוא מגיע, הוא משיח שקר. מסקנה הוא לעולם לא יגיע, כי הוא תמיד עתיד להגיע. כלומר, זה איזשהו חשש, שבאמת יש לו שורשים עמוקים בזהות היהודית. החשש מן המימוש המוקדם. זה לפני הזמן. עוד לא הגיע הזמן. היה, יש עדיין, סליחה, יש יהודי, מה? כן, נכון. יש יהודי בשם עמוס עוז, שמעתם עליו? כתב ספרים, אני ראיתי. כן?
ומחולדה.
ומחולדה, כן? גם הנביאה הייתה חולדה. אבל יש לו ספר בשם, אני יכול לדבר, גם אני מותר לדבר פה. יש לו ספר בשם פה ושם בארץ ישראל. ספר מעניין, שבו הוא מגולל את משנתו, בעניין ארץ ישראל, והוא אומר דבר מעניין. הוא אומר, אני כמו משה רבנו בהר נבו. לא רע, דימוי לא רע. כן? הוא אומר, אני כמו משה רבנו בהר נבו, רואה את ארץ ישראל מרחוק, הראיתיך בעיניך, ושמה לא תעבור. מדוע? בגלל שהמימוש מחלל. ברגע שאתה הופך את ארץ ישראל לדבר ממשי, למדינה, עם דגל, צבא, סלעים, זה כבר לא זה. זה חייב להיות מרחוק. זה בדיוק הנקודה. כן, זאת עמדה חרדית. העמדה חרדית בגלגול חילוני. אבל בסדר, זה אותו העיקרון. זאת אומרת, איזושהי רתיעה מובנית בנפש היהודית מן המימוש. כי המימוש מצמצם, כי המימוש מחלל, כל מיני דברים כאלה. שלום למשל, יש אפילו עמדה ביהדות שמתנגדת להקמת המדינה. הרי זה משהו מדהים. אין אומה משועבדת בעולם שאיננה מעוניינת בחירות, חוץ מאחת. כלומר, זאת עמדה מעניינת, כלומר, זאת עמדה רבנית. זה לא סתם, יש יהודים, צדיקים, לומדי תורה, מקיימים מצוות, שאמרו, אנחנו לא רוצים במדינה. איך אפשר להגיד דבר כזה? ושוב, יש אותה רתיעה מובנית. הרתיעה המובנית היא, שמה, כאשר אני מקים מלכות, אני מורד במלכות שמיים. אני בונה כאן איזשהו מסך שישקיח ממני את מי שאמר והיה העולם. מי ניסח את החשש הזה לראשונה? אתם יודעים מי? התורה בעצמה. כן? התורה. תורת משה אומרת את זה. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוהיך המוציאה חמרת מצרים. כלומר, כשאתה תגיע אל הארץ וכסף וזהב ירבה לך וצונך ובקרך ירביון וכל אשר לך ירבה ושכחת. יש סכנה כזאת, כלומר היא מובנית בנפש היהודית והיא גם מובילה לסכנות שלה. לכן ההערה שלך, אני לא לקחתי אותה סתם, בדרך כלל ההערות שלך, לפעמים אני מספג אותם. כלומר, יש הערות שאני שם אותם בתור סתם, אבל יש הערות משמעותיות. כלומר, אתה אומר שיש אומרים שהמטרה גדולה מן ה... שהדרך חשובה מן המטרה. יש בזה משהו. כן, כלומר, יש בזה צעד, הנה רובן הגיע, יש בזה צעד, אל תפחד, יש בזה צעד שצריך באמת להתחשב בו, כן? אבל, הייתי אומר, כאן המבחן של האמונה. המבחן של האמונה זה להיות מסוגל לעבור את המעבר הזה. כן, כלומר, שימו לב, בספירות, כן, בתורת הקבלה יש 10 ספירות. איזו ספירה נקראת אמונה? העשירית. כן, ספירת המלכות. כן, היא האמונה. כלומר, להיות בעולם תיאורטי של 9 ספירות ראשונות זה לא בעיה. נראה אותך עם הספירה האחרונה. היכולת לצאת מן הגלות, זה ממש לידה. כן, כלומר, רק יהודי, אני חושב, יכול להבין את זה עד באופן עמוק ואמיתי. הקושי שיש בלהיוולד, להחליט לעבור מקטגוריה של זמן אל קטגוריה של מקום. או נדייק במקצועות התיכון, מלימודי היסטוריה ללימודי גיאוגרפיה. כן? כלומר, זה ממש לא פשוט. אם תרצו, באלפבטה, זה המעבר מוו להי. היי, האות היי. האות ההי היא האות של ההתפשטות המרחבית. זה דבר שאנחנו חוששים ממנו. אבל המשנה היא עדיין נאמנת לעומק היהדות, ולכן היא רואה את המטרה דווקא בעשירי. ולכן אני מקבל את דברי טל, שאומר שהעשירייה העשירית היא המפורטת, כי היא המטרה. בסדר? כן, בבקשה.
שמעתי בשיעור שלך, שהאירוסים בעצם יותר גדולים, נקרא לזה, מהחתונה עצמה. כי הם כוללים את כל האידיאלים.
אז... נכון, זה דוגמה. נכון.
כן. נשארים
באירוסים, בלי להתחתן. כן.
והם מתחתנים בכל
מקום. מי מתחתן?
היו...
גם החילונים.
לא, לכיוון המדינה אני מדבר.
אני מבין.
אנחנו לא מאמינים במדינה, אבל אני מתחשב.
אבל בסופו של דבר, כן...
הם מתחתנים ביניהם.
נכון. הם מתחתנים עם המדינה בסופו של דבר. כן. אני רוצה אולי להגיד את זה ככה. אני חוזר להערה, אם אני הבנתי אותך נכון. הוא שמע ממני באחד השיעורים הקודמים שהאירוסין יש לזה מעלה יותר גדולה מן הנישואין. כי זאת היא האהבה שכוללת בתוכה את כל הפוטנציאל של האהבה. מה שאין כן בנישואין, במימוש, יש מה שיש. זה תמיד הוצאה אל הפועל של אחת האפשרויות שהיו כלולות באהבה התיאורטית. כלומר, תמיד תיאוריה כוללת יותר מן המימוש. פטיש שווה יותר מתקיעת 1,000 מסמרים, נכון? כי כשאתה תקעת בו 1,000 מסמרים, אז זה 1,000 מסמרים, אבל הפטיש יכול לתקוע אין סוף מסמרים באופן תיאורטי. זה מה שאתה התכוונת. יוצא לפי זה שיש איזושהי בעיה עם היהודים שהיו מעדיפים להישאר מאורסים עם המדינה, כשבסוף הם מתחתנים איתה. כן? זו השאלה. בסדר? הבנת את השאלה שלו?
מה זה יהודים מעורסים?
כלומר, היהודי המאורס מהמדינה זה היהודי שאיננו רוצה להזדהות עם המדינה. הוא מעדיף להשאיר אותה בתור שאיפה עתידית. לא, כמו שלמשל, למשל כמו שדיברנו בשם עמוס עוז, או הגישה החרדית המתנגדת להקמת המדינה, ואת אומרת בסופו של דבר, הם מתחתנים עם המדינה, זה שהם מסכימים להיות סגני שרים, כן, משהו כזה, כן, זה השאלה, כן, בבקשה, יש פה עוד הערה לפני שאני עונה, כן, בבקשה אדוני, דבר, אל תחת, כולי הקשבה. כן.
והוא פונה שם למלך ואומר לו, אדוני המלך, אתה יותר יקר לי מהמשיח. וכי למה? כי אתה מלך ואני פה במצב מושפל, ואני עדיין מחויב לעבוד את הבורא. כשמשיח יבוא, אז איך אני אוכל להוכיח את, את האהבה שלי, ואיך אני אוכל להתגבר את כל ההשפלות שמשפילים ולהוכיח את האהבה שלי. אני שואל לך, אולי הגישה החרדית הזאת היא באמת
ככה, אם הם במצב כל כך מושפע, יותר קל להם להוכיח את האהבה שלהם, גם תחת השפרה, הם עושים את מה שהם עושים, כי ברגע שהם קיבלו את הכל וקיבלו את המדינה וחזון את ממש, מה עושים עכשיו? מה אתה אומר? שיש ללמד זכות על הגישה החרדית. זה מה שאתה אומר. כן. כן, זה בדיוק הבעיה של הרווקות. כן, זה בדיוק השאלה שאנחנו מדברים, או מי שלא מסוגל לעבור משלב האירוסין לשלב הנישואין, נכון? כי אתה אומר, יש כל כך הרבה יתרונות באירוסין. למשל, באירוסין אני יכול כל כך לאהוב, כן? אני יכול להביא פרחים כל יום, אני יכול לקחת אותה לסרט כל יום. מתחתנים, אני הולך לעבודה, והיא הולכת לעבודה שלה, ובערב אין לנו כוח, וצריך לקחת את הילדים לגן, ויש איזה ילד צריך לקחת לרופא, וסך הכל זה אותה משכנתה, ומדי פעם רבים, וזה עדיף להיות מאורסים, נכון?
לא, אני מסתכל על זה כהפוך.
כן.
ניסויים קשים, נמצאים בניסויים קשים, אבל בניסויים קשים אפשר להוכיח את האהבה כלפי בינינו, אבל ברגע שהתגרשת, קיבלת כתובה, אני נגמר.
ראה, מה אתה...
קיבלת עצמאות, כל אחד לא נגמר.
תודה רבה. אני אדם, זכר לי כל... קשה לי להבין על מה אתה מדבר. מה אתה מדמה למה? את מצב הגלות למה? בזוגיות.
מה שאני אומר שכל עוד מצב נמצא, כל עוד אדם נמצא במצב מושפל, ומחריקים אותו, הוא נמצא כמו שם יהודי, היה נמצא כל השנים האלה, בגלות יותר קל לו להוכיח את אהבתו. עכשיו הוא קיבל את מה שהוא צריך, מה שהוא הובטח לו, יותר קשה להביא את האהבה, כאשר קיבלת את מה שהרווחת. כאילו...
הבנתי מה שאתה אומר, כן, בסדר. אז אולי נתייחס לכל הדברים שנאמרו ביחד. כן, כשיש פסוק בספר הושע, אתם יודעים שהושע מתאר בצורה ציורית את היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. אישה סוררת, שמזנה ושצריך חוזרת הביתה, ובקיצור, יש שם ריבים זוגיים חבל על הזמן, מה שהולך שם. באמת, בספר הושע, זה גם מאוד פתטי, מאוד פתטי מה שמתואר שם. מה שמעניין, שבסוף, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא הולך להתפייס עם כנסת ישראל, הוא אומר, וארסתיך לי... הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, וארסתיך לי לעולם. לכאורה, זה ממש הביטוי הלא מתאים. אני צריך להגיד, אני אתחתן איתך, אשא אותך לאישה לעולם. מה זה וארסתיך לי? אני חושב שזה פה האתגר. האתגר האמיתי הוא שאחרי שמתחתנים, להישאר מאורסים. כלומר, האירוסים צריכים להימשך אל תקופת הנישואים. כי אופן האהבה לפני ואחרי הוא לא אותו אופן האהבה. וזה בעצם הסינתזה. זה יוצא לפי זה שיש פה האתגר של הנישואים זה זה. בסדר? זה לא או-או.
מהו מעמד האירוסין?
מעמד האירוסין, הכוונה שמחויבים זה לזה, אבל אין מימוש.
טוב, של ארץ ישראל,
כלומר, האירוסין שלנו עם ארץ ישראל, עם המדינה, זה שאנחנו משתוקקים אליה, אוהבים אותה, מחבבים אותה.
ללא מעמד כלשהו.
ללא התעוזה להפוך את זה למדיני. למשל צריך להבין, לפני הרצל היו כל מיני תנועות פרוטו-ציוניות. הייתה תנועת חובבי ציון, והייתה תנועת דורשי ציון, והיו גם מבשרי הציונות. הרי לומדים את זה, נכון? משה הס וכל מיני, וסלבדור וקלישר וכל החבר'ה האלה. ומה הם עשו? הם בנו כמה מושבות, נכון? פתח תקווה, ראש פינה וגם קיח בנו את מקווה ישראל. ואף אחד לא חשב להפוך את זה לפוליטיקה. עד שבא יהודי רחוק מעולם התורה, במובן הייתי אומר המתבולל של המילה, הוא אומר אולי נעשה מזה פוליטיקה. בסדר? כלומר מי שבא מתוכיות היהדות מושפע יותר מדי מן היהדות. ולכן קשה לו לממש. מובן מה שאני אומר?
רק אני שואל על מעמד, איפה אנחנו?
היום?
לא, היום.
לא,
אנחנו
התחתנו. נכון.
המדינה זה החתונה.
נכון.
איפה המעמד האירוסין?
מעמד האירוסין, כל מה שקדם. מאז הצהרת בלפור.
בסדר? הצהרת בלפור לא שלנו.
היה שידוכין בקונגרס הציוני. היו אירוסין בהצהרת בלפור, הייתי אומר בהקמת המנדט הבריטי. מה? ואחר כך, בסדר. מה? אפשר לצייר את זה ככה, אני גם...
אולי אין
צורך
במעמד, סתם אני...
לא, זה בסדר, זה בסדר, אני אוהב את זה. כן, כן.
הרב הביא לגבי טעם העץ
וטעם הפרי. כן.
זה מצב שהוא אידיאלי, שהוא בעצם לא מתקיים בעולם, או שהוא עתידי?
עתידי אידיאלי. טוב. כן, בבקשה.
נכון לגבי כל דבר?
אה?
זה נכון העניין הזה של העדפת האירוסים? זה נכון לגבי כל דבר או רק
ביחסנו עם ה... אני חושב שזה בכל דבר. בכל דבר. יש פסיכולוגיה מעניינת, יש תסביך ידוע בפסיכולוגיה שנקרא תסביך האושר הדחוי. מה זה תסביך האושר הדחוי? אני עכשיו לא מאושר, אבל אהיה מאושר כשאגמור לעבור את מבחני הבגרות. עברתי את מבחני הבגרות. אני עוד לא מאושר כי אני עוד לא גמרתי את הצבא. כשאגמור את הצבא, בינתיים אני לא מאושר, אבל כשאני אלך לאגמור את הלימודים, כשאתחתן, כשיהיו לי ילדים, כשאקנה רכב, כשאקנה דירה, כשאצא לפנסיה, כשאמות. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש החלטה לא להיות מאושר לעולם. כן? יש דרך כזאת. זה נקרא, זה רווקות נצחית. כן? ויש מי שאומר, לא, גם עכשיו אני מאושר. מאושר מן הדרך. בסדר? בבקשה.
אבל אני חושב שבמקרה שהזכרת לגבי החרדים,
כן.
אני חושב שהם תקועים במקרה של האירוסין למדינה. מבחינתם אין אירוסין למדינה, כי המדינה הזאת, מבחינתם, אותם פלגים זה מעשה שטן.
תלוי מי, אבל אני אסביר לך משהו. גם אלה שסבורים, כשאומרים החרדים, זו מילה גדולה, מדוע? יש השקפות שונות. ההשקפה של הרבי מסתמר דווקא היא מאוד אופיינית למה שאני אומר. מדוע הרבי מסתמר פוסל את הציונות? כי הוא אומר, זאת לא היה הזמן. טוב?
לא, אבל לא כי הוא מואב בעניין שהוא לא יכול לממש את זה, אלא כי הוא מאמין שזה לא אמור לראות ככה, זה אמור להיות מלכות בית דוד, משיח צריך להגיע, ואז תקום הגאולה, ואז בעצם יבוא. מה שנמצא כרגע זה בכלל לא...
זה לא מדויק.
אין אירוסין לזה בכלל. הוא אולי
משתוקק
לארץ, אבל לא למדינה.
לא מדויק. לא מדויק. כלומר, טוב, אני לא נותן עכשיו שיעור על סאטמר, אבל בכל זאת, העמדה של הרבי מסאטמר היא העמדה היותר ציונית מכל העולם החרדי. ואני אסביר מדוע. כן, לא, אני אסביר. לא, באופן... זה נשמע קצת פרדוקסלי מה שאני אומר.
המדינה היא משהו...
בדיוק. זאת אומרת, עבור הרבי מסתמר, מדינת ישראל היא משמעותית בגלל שהיא מלכות, ומפני שהיא מלכות היא אסורה. כן? למשל, עבור אדם כמו החזון איש, למשל, או הרב שך, מדינת ישראל אין לה דין מלכות. זה סתם ועד בית. כמה ליצנים החליטו לנהל את העניינים, הם מחלקים תקציבים, מדוע לא נשתתף? כן? אבל כיוון שהם גם חילונים, אז לא נשתתף עד הסוף, משהו כזה. אצל הרבים סאטמר, מדינת ישראל זה משהו רציני מאוד. זה בעצם, זה מעשה שטן, כי זאת גאולה לפני הזמן. ואסור היה להיגאל לפני הזמן. לכן זה גאולה. אני אביא דוגמה הלכתית. קצת מורכבת, אבל יש לכם סבלנות, נכון? אתם מכירים את הוויכוח ההלכתי מסביב למחירת הקרקעות לקראת שנת השמיטה. כן, הרי התורה אסרה לעבוד את האדמה בשמיטה. מה עושים היום? הרבנות הראשית, כדי לעקוף את האיסור הזה, מוכרת, כמו מחירת חמץ, את הקרקעות של החקלאים היהודים לערבי, ואז יוצא שזה לא האדמה של ישראל ומותר לעבוד. על זה יש ויכוח, האם יש חלות בכלל למה? זה בדיוק מה שעושים. כלומר, זאת עקיפה, זאת הערמה.
האדמה לא נחה.
מה? לפי זה, האדמה לא נחה, אנחנו עוקפים את איסור, את מצוות השמיטה. עכשיו, למה עושים את זה? רגע, רבותיי, זה נושא לדיון בפני עצמו. אני רק מביא את זה בשביל נקודה אחת בלבד. כן? אני לא עכשיו פותח את כל הדיון, הדיון חשוב ביותר, אבל אני רק רוצה להביא נקודה אחת. אז תן לי להביא את הנקודה הזאת. הנקודה היא, אחד הוויכוחים שיש מסביב לזה, האם המחירה הזאת, מבחינה הלכתית, יש לה תוקף, האם היא חלה או לא חלה. בסדר? איך אומרים בליכוד, מה חל? בקיצור. מה הבעיה? מה זה ההערה המעצבנת הזאת? עכשיו, בקיצור, הוויכוח אם זה חל או לא. עכשיו, הרבי מסאטמר, שגם התנגד לרעיון של מחירת הקרקעות בשמיטה, טוען טענה מעניינת. הוא אומר, גם אם נאמר שהמחירה חלה, מאז שקמה המדינה, גם אם נאמר שהמחירה חלה, היא לא מפקיעה את איסור השמיטה. מדוע? משום שיש בעלות על של המדינה. ומכיוון שהמדינה היא מדינה יהודית, יוצא שגם הקרקע של הערבי היא נשארה של עם ישראל. ולכן השמיטה עדיין מחייבת במקומות האלה. כולל אגב, לפי זה, באדמה השייכת לערבי שמעולם לא, 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 לא הייתה של יהודי.
לא הבנתי, אבל היא מכרה.
אבל יש הבדל בין, זו, בין מכירת פרט אל פרט, לבין בעלות על של המדינה. כלומר, נגיד אני מוכר לך חפץ משלי. אבל החפץ הזה, לא חפץ, אני מוכר לך קרקע שלי. הקרקע הזה, שהיה בהתחלה שלי ועכשיו הוא שלך, גם כשהוא אצלי וגם כשהוא אצלך, המדינה יכולה לעשות בו מה שהיא רוצה. היא יכולה להפקיע את זה וכו', גם ממני, גם ממך. זאת אומרת שיש בעלות על גבי הבעלות הפרטית. ולכן אומר הרבי מסאטמר, אמנם גם אם נאמר שהמחירה חלה, היא לא מפקיעה את איסור השמיטה, משום שהיא שייכת למלכות של יהודים. אמנם המלכות הזאת היא אסורה, אבל היא מלכות של היהודים. במילים אחרות, הרבי מסאטמר הוא ממש ציוני בהתנגדותו למדינה.
ככה זה גם עד ימי בית שני.
שמה בית בית שני?
כאילו גוי לא יכל למכור.
גם אם הוא היה מוכר, אז חיוב השמיטה היה קם. טוב, בקיצור, יש הרבה מה לדבר. זה נושא כל כך רחב מבחינה הלכתית וכו'.
השמיטה זה בכלל, זה בשביל שהאדמה תנוח.
לא, המדינה של יהודי תנוח. לא, 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 לא נכון, לא נכון. אין שום מצווה בתורה שהאדמה של גוי תנוח.
לא של גוי, מה זה משנה?
זה כן משנה.
אדמה, אם אתה משתמש בה ללא הפסקה, היא מתה.
יכול להיות, אבל...
היא מתה כמו אדם, כמו בן אדם.
זה אתה צודק, זה אתה צודק, אבל זאת בעיה בחקלאות, זאת לא בעיה בהלכה. כלומר, כמו שהתורה אמרה, למען ינוח שורך וחמורך. בשבת אסור שהשור שלי יעבוד. אם מכרתי אותו לגוי, מותר שהשור יעבוד. נכון? כלומר, התורה הקפידה על השור של יהודי שהוא לא יעבוד. על שור של גוי, התורה לא הקפידה. בדיוק לגבי האדמה, אותו הדבר. התורה לא הקפידה על זה שהאדמה של גוי לא תעבד. מה אני אעשה? לא יכול להמציא את התורה מחדש, כן? אתה רוצה, אני יכול לכתוב פסוקים חדשים, אבל זה... אבל אז יעשו לי בעיות. יכול להיות, אבל אם אני אכתוב פסוקים חדשים, אני אומר לך, יעשו לי בעיות. יש לי מספיק בעיות גם ככה. טוב, עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. אם כן, ראינו המקדש, בעצם העשירייה העשירית, אפשר לומר שזה הביטוי שבסופו של דבר זה עובד. כן? כלומר, התוכנית יצאה אל הפועל. התורה מכנה את המקדש בשם מנוחה. כן? זאת מנוחתי, כאילו, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי איוויתיה. איוויתיה. כן. אפילו מבחינה מתמטית יש דבר מעניין. מי האיש שבונה את המקדש בתנך? שלמה. שלמה, יפה. מי האיש שהכין את מקום המקדש והכין את חומרי הבנייה?
דוד.
דוד, יפה. יוצא לפי זה שדוד הוא הסיום של ההתחלה. כן? ושלמה הוא ההתחלה של הסוף. כמו שיש סוף להתחלה, יש התחלה לסוף. אם אתה עושה חשבון של מספר השנים מאדם הראשון ועד דוד, ואתה מכפיל, יוצא?
ואתה מכפיל?
מכפיל בשניים, כן? עושה את זה כפול שניים. שנת הלידה של דוד כפול שניים, בבקשה. יוצא 5,708 שנים. שזה שנת הקמת מדינת ישראל, התשח. כלומר, מאדם עד דוד זה מחצית, מדוד עד המדינה זה מחצית שנייה. הפיכת תקליט, נכון?
אומרים שאברהם אבינו נולד בשנת 1948.
זאת הערה מיותרת. כן.
שזה גם שנת הקמת המדינה.
כן, מה הייתה פה הערה? טוב. כן, מה? לא, את. חשבתי שאת רוצה להגיד מה, את רק רוצה לראות אותי. בסדר, בסדר. בסדר, אוקיי. מה?
מה אפשר להשיג מזה שזה...
זאת אומרת שבימי שלמה, זה סימן שגמרנו את ההכנות. כלומר, שלמה כבר הוא הפתיחה של ההיסטוריה של המימוש. כלומר, כל החלק הראשון של ההיסטוריה, מאדם הראשון ועד דוד, אפשר לומר, זה הכנה. הכנה למה? לכלי. הכלי קיים, קוראים לו בית המקדש. מה קרה מאז? מאז שלמה יש מקדש בעולם. אלא מה תאמר? הוא נחרב. שמעת על זה? שמעת שהמקדש נחרב? זה לא כל כך פשוט שהוא נחרב. לדעת הרמב״ם, המקדש לא נחרב מעולם. כי לפי הרמב״ם, כך הוא כותב במשנה תורה, למרות שהקירות חרבו, אבל הבית נשאר בקדושתו. לכן אומר הרמב״ם, ממשיכים להקריב את הקורבנות גם אם אין מקדש. ככה הלכה, לפי הרמב״ם. שמתם לב לזה?
קורבנות זה התפילות?
כן, לא, קורבנות, קורבנות. הכבש של תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים.
הרמב״ם היה מקריב קורבנות?
אני לא מבין. ריה, אתה לא... לפי הרמב״ם יוצא שהיום, לפני השקיעה, הקריבו את הקורבן של תמיד של בן ארבעים, לא? מה, לא ראית?
לא.
לא ראית. אז זה לא בסדר.
היחידים שאני רואה אותם מקריבים זה השומרונים, השכנים שלי.
השומרונים מקריבים, אתה אומר.
בפסח.
כן, אבל אני לא מדבר על השומרונים. מדבר על היהודים, לפי הרמב״ם, ממשיכים להקריב קורבנות, למרות שאין מקדש. נכון? לא, 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 לא. הקורבן, ממש, כבש והכל. במקדש, כן. במקום של המקדש. כן.
אם אפשר, יש לי שאלה שהיא קצת צורמת.
כן, והיא?
איפה יש מצווה להקים מדינה? איפה כתוב שצריך להקים מדינה?
כתוב. והורשתם את הארץ וישבתם בה. זה לא שאלה צורמת, זאת שאלה לגיטימית לחלוטין.
נו, מה כתוב? והורשתם את הארץ, מה הפירוש?
הכוונה לי...
להרשת את הארץ.
להרשת את הארץ, הכוונה לקחת עליה בעלות, מה שנקרא ריבונות. כן, ככה הסביר את זה.
אם היו עולים עכשיו, לצורך העניין, 50 יהודים,
כן.
והיו מקימים איזושהי ועדה, הייתה להם איזושהי בעלות על קרקע, מטר על מטר.
לא בעלות ממונית, בעלות ריבונית. כלומר, מדינית. כן, זה מה שאומר הרמב"ן, שתהיה הארץ הזאת אשר נשבע האל יתעלה לתת לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, בידינו ולא ביד זולתנו מן האומות. זה הכוונה.
כולם רואים, כל המגזרים הדתיים רואים בזה מצווה?
בוודאי שלא. יש כאלה שצודקים ויש כאלה שטועים. אז הטועים לא רואים בזה מצווה.
למה? מה הסברה שלהם?
אתה רוצה, תראה, שמע, אמנם זאת שאלה יפה, ואפילו אני נהנה ממנה, אבל זה עוצר אותי באמצע המהלך. אנשים פה יגידו מה בשביל מה באנו, וזה אחד יתחיל שיחה אישית וזה, מה פתאום.
זה מעניין אם ירש.
זה, אני מת על זה, אבל אני אומר לך, אני לא יכול כעת לדון בזה. כן? עכשיו, איפה היינו לפני כן? מה? הקורבנות, כן. הרמב״ם אומר, אם כן, שהקורבנות בעצם מחויבים לעשות גם היום. זה שהיום לא הקרבנו, אולי מישהו שכח, להקריב את קורבן התמיד בבית המקדש, לדעת הרמב״ם זה לא בסדר. כן? אולי צריך להסביר את זה למדינה, לא יודע.
אם הרמב״ם היה חי היום, הוא היה רב הראשי בישראל, מה הוא היה עושה?
אם הרמב״ם, הוא היה מצביע ל... טוב, עכשיו, למה דיברתי על זה? כן, אני רוצה להבין. לפי הרמב״ם בעצם יוצא שהמקדש מעולם לא חרב. זה מאוד משמעותי. זאת אומרת שההיסטוריה מאז שהוקם המקדש הראשון היא היסטוריה אחרת. היא היסטוריה שבה יש נוכחות אלוהית, גם אם היא מדי פעם מוסתרת בעיני הרואה. הרואה איננו שם לב, אבל באמת אנחנו בעולם שונה. זאת אומרת, אז יש כבר מקדש. יש בילקוט שמעוני. מכירים ילקוט שמעוני? אחד המדרשים. מדרש תמוע. אז מי שלא אוהב דברים תמועים, אז שלא יקשיב. כתוב כך, לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא, בנה לו סוכה בהר הבית. איך יש הר הבית לפני בריאת העולם? איך יש סוכה שם? לא מובן. כן, אז כתוב כאן, לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בנה לו סוכה בהר הבית, והיה נכנס בה. הוא מתפלל. ואומר.
למי הוא
התפלל? הוא מתפלל. ואומר. יהי רצון מלפניי. שיבנו לי בניי בית במקום הזה. עכשיו, אפשר לעשות באופן מהיר ביותר 15 שאלות תיאולוגיות מינימום על הדברים האלה, כן? כלומר, זה ולוגיקה זה בדיוק בקצוות, נכון? אין קשר בין זה לבין זה, אבל זה בכלל לא משנה. כי המדרש הזה רוצה להעביר איזשהו מסר. מה הוא רוצה לומר? שבעצם המוטיבציה של הבריאה מבחינתו של הבורא, זה שיהיה לו מקדש. והוא מעוניין במקדש הזה להיפגש עם בניו. אתה יודע, זה שאחר כך זה מוליד כל מיני קושיות תיאולוגיות ופילוסופיות, זה לא כל כך משנה. מובן? כלומר, יוצא לפי זה שהמקדש הוא הסימן שזה יצליח. לכן זה גם לוקח זמן עד שזה מתממש.
כלומר, זה סותר את הרמב״ם.
זה סותר את הרמב״ם, למה? אני מבין, כן, כן, בהחלט. אפשר להגיד שזה אדם, נגיד, נתנו לו מקום לבנות את הבית שלו, בנה, הרסו לו את הבית, אבל עדיין המקום שלו. אז הוא מסתובב שם, כן, תחת הגשם, הוא שם. כן.
זה רעיון די בורגני.
רעיון בורגני, תסביר לי מה אתה מתכוון.
מדבר על נטלן. כל השאיפה של הבורא זה שיהיה לו איזה נטלן טוב, שהבנים שלו יקימו
נטלן. נגיד ככה, זה כמו בדייט. הוא קבע להיפגש באיזשהו מקום. נכון? ואז הוא מחכה לנו. כלומר, צריך לא לפספס. לא שאחד יבוא לפני הזמן, או השנייה תבוא לפני הזמן, ואז מפספסים. יש על זה ספר, קוראים לו שיר השירים. מכיר? שיר השירים זה שיר של... של מה? של אהבה, נכון? זה שיר אהבה. אבל זה שיר אהבה טרגי. טרגי. טרגי, זה נורא. כן? לא יודע, קראתם את ספר שיר השירים? זה מזעזע מה שכתוב שם. מה כתוב שם? אני מתגעגעת אליך, אני מתגעגע אלייך, בסדר, בינתיים מבינים. מה מצפים אחרי געגוע כפול כזה? שיפגשו. פתאום אומר, הנה מגיע, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. ואז כשהוא מגיע, אומרת לו, סוב, דמי לך דודי לצבי או לאופר האיילים על הרי בטר, זה עוד לא הזמן. כלומר, הוא מוכן, היא לא מוכנה. אחר כך, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי. ביקשתי ולא מצאתי, ודאי, אחרי שעשיתו את כל הבעיות האלה, אז הוא הלך. כן, הקומנה והסובבה בעיר, והשווקים וברחובות, הבקשה, את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. כן, כלומר, יש צרות בליסוב. וכל הזמן, הוא מוכן, היא לא מוכנה, היא מוכנה, הוא לא מוכן.
ככה זה בחיים.
ככה זה בחיים, נכון? נפגשים לדעה, ולפעמים נפגשים. אבל נפגשים לדק, נפרדים לעד. בסוף השיר, סוף סוף מצליחים לדבר. היושבת בגדים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעים. כלומר, זה הכל מסתיים יפה, בתוך גינה יפה, כולם נמצאים, היא יושבת, הוא מגיע. נו, מה יש לך להגיד? ואז מה אומרת לו? ברך דודי, ודמה לך לצבי או לאופר איילים על הרי בסמים. כלומר, תתנדף מפה. כן, כלומר, זה פשוט. אם קוראים את השיר הזה באופן מדוקדק, הוא שיר טרגי. כן? מתי הוא סוף סוף, מתי הטרגדיה מפסיקה? כנראה במקדש. כלומר, זה בעצם, הרי מי שכתב את השיר הזה, הלו הוא שלמה המלך. שלמה המלך רצה לבטא פה משהו. רצה לבטא את הגעגוע הבלתי רווי שיש בעולם, וציפייה שהביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. כלומר, יש איזה בית שצריך להגיע אליו, והוא הבית האידיאלי שבו נפגשים הדוד והרעיה. בסדר?
זה לפני שהוא בנה את בית המקדש?
כן, חז"ל אומרים שזה השיר הראשון, שזה הדבר הראשון שהוא כתב. כן? אחר כך הוא כתב ספרים אחרים, משלי וקהלת, אבל השיר, הספר הראשון היה שיר השירים.
רק שאלה, כן. איך הרמב"ן מיישב את חז"ל עם ההבדלים בין הבית הראשון לבית השני?
כן, אתה צודק, יש פה פרדוקס. יש פה בהחלט פרדוקס. אבל כל פנים, המקדש, איך שלא נראה אותו, המקדש האידיאלי הוא המצב של השלמת ההיסטוריה. נשאלת השאלה, אם זה כך, מדוע המקדש נחרב? נכון? זה בעצם השאלה שלך.
יש הסברים לכל אחד מהחורבנות.
אתה יודע מה? הסברים, תגיד במשפט. לכאורה, אם המקדש זה כזה חשוב, היצר שלו יחרב. כלומר, עצם זה שהמקדש חרב, זה מעורר קושיה. סימן שאפשר להסתדר בלי. נכון? רק הקירות. זה התירוץ של הרמב״ם. הרמב״ם אומר מה שאת אומרת. זה רק הקירות נפלו, אבל המקדש ממשיך. אבל אנחנו קצת מרגישים שיש איזה קושי בהסברה הזאת. נשמע תשעה באב לפי זה. כן? כלומר, בית המקדש לא החזיק מעמד. היה סילוק השכינה בכל זאת. כן? איך שלא נסביר את זה. זאת אומרת, איך יכול להיות שהמקדש חרב? מה התשובה? כנראה שהוא עוד לא נבנה. כנראה שהוא עוד לא נבנה. כלומר, המקדשים שהיו לנו, המשכן, בית ראשון, בית שני, היו טיוטות. זה היה טיוטה של המקדש. המקדש בעצם עוד לא הגיע זמנו. ולכן, הטיוטות שהיו בדרך נפלו, כמו שכל, כשנוטעים איזשהו נטע זר בתוך המציאות, אז, או, אתם שותלים גוף זר בתוך איזשהו גוף גדול, אז הגוף הזה לא קולט, הוא דוחה.
אבל זה לא טעות.
זה לא טעות, לא אמרנו שזה טעות. יש לזה סיבות מדוע נבנו המקדשים. אבל המקדש האמיתי כנראה עוד לא הגיע. כן, בבקשה, יונתן.
למה אי אפשר לקבל את הגלים האלה, את הסיסמוגרף הזה של המציאות, שהיא עולה ויורדת, פשוט להכיל את זה בתוך התנועה, בלי צורך באיזה אחרית מוחלטת? זאת אומרת, למה יש בעיה לחשוב על המציאות כדבר שעולה ויורד? זאת אומרת, יש רגע של שלמות, הוא נשבר, ועל עוד רגע של שלמות. למה צריך את ה... מה?
הבנתי, ריה. אני רק מתלבט איך לענות. האם להגיד שאני מסכים או שאני לא מסכים? מה אתה אומר?
אומר
כשאתה
מסכים, ואז תגיד לכלל שלא, כדי שלא
ינוסו על נפשם. אז ככה לעשות? אני מסכים, אבל אני אגיד לכלל שלא, ואני אסביר מדוע. זה נכון, העולם הוא עולם גלי. כן, סינוס כזה. כן, יש עליות, יש ירידות, יש התפתחויות. ולכן גם זה שהמקדש מדי פעם נבנה, מדי פעם חרב, בסוף ייבנה, אתה כבר רומז, אחרי שייבנה, יחרב. נכון? עכשיו, אבל שאלה היא, האם היחרב הזה, זה יחרב כמו בית ראשון ובית שני, אז אומרים, מה חול טויבס? הוא אומר, לא צריך את הטובות האלה, חבל, כן? הרי החורבן היה משהו כל כך נורא, כל כך טראומטי, שאף יהודי לא רוצה לחזור על החוויה הזאת. לכן מוכרחים לומר שבסופו של דבר, העלייה של המקדש השלישי היא שונה במהותה מהעליות של בית ראשון ובית שני. כן? ואני רוצה קצת להסביר על זה משהו. סיפרתי את זה כבר. שהייתה לפני קצת יותר מ-200 שנה מהפכה באירופה. זוכרים? באחת המדינות הברבריות של אירופה. מדינה ערבית, אגב. אז שם היה... אז לא תמיד היה ככה? טוב, היא הייתה שם מהפכה. ובמהפכה הייתה החלטה בהתחלה, המהפכה מלבד זה שהייתה דמוקרטית, הייתה גם אנטי-דתית, מובהקת. כלומר, החריבו את הכנסיות, שחטו את הכמרים, וגם את היהדות רדפו במידה מסוימת, למרות שהיא לא הייתה מרובה אז בצרפת. אבל היו בכל זאת בין המהפכנים אנשים שכן האמינו באלוהים, ולא הייתה דעתם נוחה מכל מעשיה של המהפכה. אחד מהם היה המהפכן המפורסם, מקסימיליאן רובספייר, נכון?
שמע? את הגיליוטינה.
כן, כלומר הוא היה משהו, חותך כל הזמן. בקיצור, רובספייר, כן.
בסוף חתכו לו את הראש.
בסוף חתכו לו את הראש? באמת?
כן.
וואלה. אתה יודע, הרבה היסטוריה. טוב, בקיצור, רובספייר לא הייתה דעתו נוחה מן האתאיזם, אז הוא העביר חוק באספה הכללית שיש אלוהים. כלומר, אלוהים סוף סוף נהיה חוקי, יכול היה לצאת מהמחתרת, בלי שיחתכו לו את הראש. והוא לא רק זה שהוא קבע בחוק שיש אלוהים, אלא הוא קבע דת חדשה, הדת של הרפובליקה. והוא קרא לדת הזאת, הדת של היש העליון. La religion, le culte de l'être suprême. כלומר, הפולחן של היש העליון. אי אפשר היה להגיד את המילה אלוהים, זה לא התאים, אז אומרים, היש העליון. וקבעו מספר דברים, בין היתר, שמידותיו של היש העליון, הם האמת והצדק. והיכלו, הנה, זה מתחיל להיות מעניין אותנו, והיכלו הוא העולם.
מה עם שלום?
שלום? כן, תמסור דש. אבל זה בעצם הייתה שאיפה, כן? מין זהות בין המקדש לבין העולם, כדי להפסיק את המתח שיש בין הקודש פנימה, לבין מה שמחוץ לקודש. זאת הייתה ההחלטה. מעניין שעל מנת לבסס את זה, הם בנו גם לוח שנה חדש, שבו במקום שבוע יש עשור. כלומר, במקום לחלק את החודש לארבעה שבועות, הם חילקו כל חודש לשלושה עשורים. 10 ימים. כלומר, הם רצו להגיע לעולם של העשרה. כלומר, כנראה שיש מוטיבים מתורת הסוד שהגיעו גם לשם, ועל זה הם בנו את המיתוס שלהם. עכשיו, יש רק בעיה אחת, שהעולם לא היה החלו של הבורא באותם הימים, ולכן זה הפך להיות שפיכות דמים נוראה. כן? כלומר, כשאתה מקדים את הזמן, אתה עושה פשלות.
מי זה... שעוד מאמין בדת הזאת?
אף אחד. זה נגמר עם נפוליאון וזהו. כן? אפילו עוד לפני נפוליאון, כבר הפסיקו להאמין בזה. כן, מה אתה אומר? אז זה בדיוק מה שאני מסביר. המקדש השלישי הוא מקדש מעניין. כן? כמה זמן הוא יחזיק מעמד קודם כל?
סליחה, מה שאלה?
כמה זמן הוא יחזיק מעמד, המקדש השלישי?
לנצח.
אנחנו היינו רוצים להגיד לנצח, אבל נמצא בכתב יד של בעלי התוספות, מה שנקרא תוספות חכמי אנגליה, מימי הביניים. בסוף מסכת סנהדרין הם כתבו דבר מעניין, שהמקדש השלישי יחזיק מעמד 830 שנה. איפה הם לקחו את זה?
המקדש ראשון.
שני הגלים הראשונים.
נכון, כתיב זה 400 ו-10 ועוד 400 ו-20 שווה 830. כלומר, אורך החיים של הבית הראשון ואורך החיים של הבית השני ביחד זה סינתזה של 830, בית שלישי. לפי העיקרון שאחד ועוד שניים שווה 3. יפה. עכשיו, אבל מה יקרה אחרי 830 שנה?
יחרב.
חלילה וחס. אתה רוצה לעבור טראומה כזאת? איך תדע? אולי תחיה אז.
אולי יבוא המשיח? אחרית הימים?
אני רוצה מקדש נצחי. מה זה הסיפור הזה? התשובה היא שהעולם הולך ומתמזג, המקדש הולך ומתמזג עם העולם. כך שההבחנה בין העולם למקדש הולכת ונעלמת, כמו כתם שמן. זה הכוונה. זה ההתפתחות שאתה מדבר עליה.
ואיפה יקום בית המקדש השלישי?
איפה יקום בית המקדש השלישי?
יש ספרה שזה באזור של בריכות שלמה בערך.
טוב, זה אתה נכנס כבר לשאלות עמוקות מדי בשבילי. טוב. לא, באמת. אז אם כן, בואו נחזור לנושא של 10 דברים, 10 ניסים יראו את אבותינו בבית המקדש. מעניין מאוד שיש שם ניסים. ניסים זה בהגדרה דבר חריג, נכון? בדרך כלל, אם אני עוזב את התפוז הזה, הוא נופל, אבל אם יהיה נס, אני יכול לעזוב אותו והוא לא ייפול. אבל זה חריג, נכון? רוצים לראות שאני אעזוב אותו והוא לא ייפול?
רוצים?
אתה רוצה לראות שאני אעזוב אותו והוא לא ייפול? כן או לא?
כן.
כן? לא אראה לך. עכשיו, מה? מה, אני צעשוע שלך? בקיצור. סרבן ניסים, יפה. כן. עכשיו, אבל עשרה, בכלל, הנס, יש איזו מסורת בתלמוד שיש רתיעה מן הנס גם כן. כלומר, הנס הוא בעצם דבר, זה לא בסדר שיש ניסים, כן? זה לא בסדר.
דבר פחדנים היהודים.
לא, זה דבר פשוט. הרי ריבונו של עולם עשה את העולם כל כך יפה. למה לשנות? איך אומר, כלומר, כשהבן של מהנדס מחשבים אומר לאבא, אבא, מדוע השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? מה אומר לו אבא? זה עובד, אל תיגע. כן? זאת אומרת, לכן באמת, גם ריבונו של עולם עשה את העולם כל כך יפה, אז למה לעשות ניסים? למה לשנות?
אבא אומר, אני לא יודע. אז הוא אומר לו, אני לא אשאל אותך יותר. אז הוא אומר לו, לא, אם לא תשאל אותך.
כן, אבל תראי, זה תוקע אותי, היער הזאת. אני רוצה, עכשיו אני אשמיע גידורי, בשביל מה באנו לשיעור הזה? כן, עכשיו, יש בעצם בנס איזושהי בעיה. הנס הוא הכרחי לפי מצבים מסוימים. זה לא כל כך ראוי, זה לא כל כך בסדר, אבל לפעמים יש ניסים כי אין ברירה. אבל למה שבמקדש יהיו ניסים?
אולי כי זה לא נס במקדש.
כי במקדש זה לא נס, יפה. זה כבר העולם שאחרי העולם שלנו. זה העולם העתידי. בעולם העתידי הנס הוא חלק מטבע המציאות. לכן זה טוב, זה בסדר שבמקדש יש 10 ניסים באופן קבוע. מובן? מובן מה שאני אומר? זה מקום שזה איך אומרים? זה מה שהולך שם, זה הטבע של המקום שם.
אבל בכל זאת, אז למה מונים את זה?
מה?
אם זה המציאות, בית המקדש זה מעל הזמן.
נכון.
כל המציאות של ניסים.
זה מעל הזמן שלנו, נאמר ככה.
כן, אז למה בכלל מונים את זה? איך מגיעים
לעשרה? איך מגיעים לעשרה?
כי אני רואה שלמשל, אני זוכרתי גם היום, לכם הפנים היה מחזיק מעמד, נכון?
נכון, אז מה?
ולמה הם לא מזכירים את זה?
אני אמר לך שלא מזכירים. יש לי שאלה, האם קראת את הרשימה? אני בטוח שלא.
אולי לא ראיתי טוב. זה
לא צודק, זה לא בדיוק הדבר. לא נמצא פשוט, לא כתוב שהוא לא היה מתקלקל. כן. מה אתה אומר?
זה בכל זאת ניסים. קוראים לזה במילה ניסים.
נכון. זה ניסים עבורנו.
אולי זה ניסים שהם ביחס לפנים שלנו.
כן. את צודקת. עבורנו זה נס.
עבורנו הדברים האלה הם נס, אבל במקדש זה טבע המציאות.
איזה נס יש בעובדה שכהן גדול לא ראה קריבו?
אנחנו מיד נתייחס לכל הדברים האלה. כן? מיד נתייחס, עוד לא קראנו את הרשימה. בסדר? טוב, בואו נקרא את הרשימה. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, קודם כל נקרא את הרשימה. בסדר? לא הפילה אישה מריח בשר הקודש. אגב, כל 10 ניסים שאנחנו נקרא, הם כולם בגדר האפשרי מבחינה טבעית. כלומר, זה לא נס באופן של שינוי סדרי הטבע באופן מוחלט, כי סטטיסטית יש סיכוי קטן שהם יהיו. בסדר? למשל, לא הפילה אישה מריח בשר הקודש. יכול להיות. כן, גם בדרך הטבע. אבל צריך להבין מה הסיפור הזה. טוב, אולי נקרא את הכל קודם כל. ו-2, לא ישריח בשר הקודש מעולם. 3, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. 4, ולא הראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. ולא קיבו גשמים אש של עצי המערכה. ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן. כמה הגענו כבר?
6.
ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. 7. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. 8. ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. 9. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים.
10.
כן, זה כנראה מכירים את היהודים באיזשהו מקום, כן? כן, ברור, יש כאלה שאמרו אפילו שהיה צער, אבל לא אמרו. כן, זה שלא אמר אדם לחברו, זה הנס, זה הנס, כי הייתה אהבה ביניהם.
איפה, הוא אומר לו צער לי, המקום הולך לישון בו.
אה?
צער לי, המקום הולך לישון בו, צער לי,
התלונן. התלונן, אז לא אמר לחברו. כן, עכשיו.
העובדים צפופים זה לא נראה.
גם זה, כן? הרי, תראה, כשאני עומד על שלי, כשאני עומד על שלי, אתה מפריע לי. אבל כשאני משתחווה, אני מתמלא ענווה, אתה כבר לא מפריע לי. יש רווח לכולם, יש מקום לכולם, נכון? בואו. עכשיו, להבין כל 10 דברים האלה, הם עולים בערכם ממטה למעלה. כן? בוודאי שמעתם על 10 ספירות, נכון? דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כמה וכמה פעמים. אז בואו נרשום, מה הם השמות של 10 הספירות?
כן,
אי אפשר ככה. אני אומר, למעלה
למעלה
או למטה למעלה? אני יכול למחוק? מה אתה אומר, ממעלה למטה או ממטה למעלה? תחליט אתה.
כתר.
למעלה זוכרים יותר טוב. אתה אומר ממעלה, בסדר, נתחיל. אז מה אמרת? כתר.
מה?
בינה. חסד. חסד, גבורה, תפארת. נצח. נצח, חולות. נצח. 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 נצח.
ואיפה הצילות יושבת?
איפה אתה רוצה להכניס אותם?
שם בין בינה לחסד אולי.
בין בינה לחסד אתה רוצה לשים את זה? אבל יצא אז 11.
אין כזה דבר הצילות?
יש דבר כזה הצילות, אבל מי אמר שזה שייך ל-10 ספירות?
אז זה לא שייך.
לא אמרתי שזה לא שייך. אני שאלתי מי אמר שזה שייך. בסדר.
בספרי קבלה.
בספרי קבלה, בסדר. אבל אני הרי לא מלמד קבל, אני מלמד מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני מתוך כל האוצר של תורת לסרט, אני מביא מה שנוח לי להביא. אם אני אתחיל להיכנס עכשיו מה זה הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אדם קדמות וכו', אנחנו לא נגמור, נכון? אז אני בינתיים מזווים לך את 10 ספירות האלה. עכשיו, יש בספירות, ספירות, הייתי אומר, זכריות, ויש ספירות נשיות, נקביות. הספירה הנקבית האולטימטיבית היא המלכות. לא הפילה אישה מבשר ריח הקודש.
מריח בשר הקודש.
כן, כלומר, אישה יכולה להרות, יכולה ללדת, בזה היא מקיימת ייעוד עצום של שותפות במעשה בראשית, אבל לפעמים יש הפלה. הפלה זה קלקול במעשה בראשית. המקדש הוא מקום שבו הקלקול הוא בלתי אפשרי. ולכן, גם אם יש סיבות טובות להפיל, אין הפלה. לא הפילה אישה מבשר ריח הקודש. כי יש היה שם הרבה בשר. מה?
זה לא שאין הפלה. זה שהמקדש...
במקדש לא תיתכן מציאות של הפלה. כי הרי הבשר הזה הוא בשר קודש, למרות שדרכו של ריח הבשר לגרום להפלה, כן, במקרה שהיא מרגישה לא טוב, ופתאום היא מרגישה את הריחות וכו', זה יכול להביא להפלה. זה לא קורה במקדש, כי המקדש הוא מקום של שלמות, עולם שלם.
אז זה עדיין לומר שאישה לא הפילה פרי בטנה, בלי לומר מריח בשר הקודש. אם היינו אומרים שלא הפילה בעולם, אז לא משנה...
לא, לא שלא הפילה בעולם, אבל לא הפילה מבשר ריח הקודש. כלומר, המקום שבו צפוי שתהיה הפלה, בגלל שיש שם ריבוי של בשר שניצלה כל הזמן, אז זה עושה ריחות אדירים, היה הרבה בשר שם, אז זה עושה הרבה מאוד ריחות, ובמשך תקופה של יותר מ-800 שנה, סביר שיקרה מקרה אחד שהבשר הזה יגרום להפלה, וזה לא קרה. ברור? סטטיסטית זה היה צריך לקרות ולא קרה. כן? עכשיו אני רוצה להבין את הנקודה הזאת. למה דווקא בשר ריח הקודש? לא מצאו משהו אחר? אולי מריח הקטורת? אולי מההתרגשות? כן? הרי יש כל מיני סיבות להפלה. יש הפלה בגלל... בהלה, יש הפעלה בגלל מחלה, יש כל מיני דברים, נכון?
כשאני קורא את זה, תבין את זה לאחרת, אולי בגלל ריח הקודש לא הייתה הפעלה.
כלומר, לא הפילה אישה. למה? בגלל ריח בשר הקודש. זה עוד יותר חזק. כן, אבל למה לקשור את זה? אני מקבל מה שאתה אומר, אבל למה לקשור את זה לבשר הקודש דווקא? כן, מה אתה אומר?
זה עניין של תאווה אולי של התאווה.
זה תאווה, נכון, יש תאווה בבשר הקודש, אבל מה עוד? זה מקום שבו התאווה מקודשת. כלומר, יש תמיד איזשהו מתח בחיים שלנו בין עולם התאוות לבין העולם האצילי שלנו. יש לנו שאיפות אציליות, רוחניות, מטאפיזיות, מוסריות, כל מיני דברים. יש באדם יסוד נעלה, אצילות, הנה, רצית לשים את זה בשום מקום. כן? יש אצילות בנפש האדם. יחד עם זה אנחנו חיים כל הזמן בהתמודדות עם תאוות שיש לנו. וזה משפיל את האדם, זה שיש לו תאווה. האם לא יכול להיות מצב של פיוס בין עולם התאווה לעולם האצילי? התשובה היא, יש מקום כזה, המקדש. כי במקדש, זה המקום שבו הפעולה המרכזית, האולטימטיבית של המקדש, זה האכילה. כן? הרי בונים את בית המקדש, יפה מאוד. מה עושים? מקריבים קורבנות, יפה מאוד. מה עושים עם הקורבנות? אוכלים אותם. זאת אומרת, בסופו של דבר, הכל מסתכם בסעודה. הסעודה, מה זה צד משפיל באדם? אז הזדקקות של האדם אל המאכל שהוא נמוך ממדרגתו של האדם. אבל במקדש הכל מתעלה. לכן אנחנו אומרים בברכת מעין שלוש, שאנחנו אומרים אחרי אכילת שבעת המינים, ובני ירושלים עיריך במהרה בימינו, ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה, ונסבע מטובה, ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. כלומר, יש שאיפה לזה שהאכילה תהיה חלק מעבודת הקודש, באופן שיהיה לנו פיוס. כן, פיוס בין היצר הטוב ליצר הרע וכדומה. מובן מה שאני אומר? עכשיו, זה מסביר מה שאמר הבן הרשע בהגדה. זוכרים מה הבן הרשע אומר בהגדה? מה העבודה הזאת לכם? מה זאת אומרת? על איזה עבודה הוא מדבר? איזה קורבן? קורבן פסח, נכון? מה זה קורבן פסח? איך אוכלים אותו? זה כבש שצולים אותו ואוכלים אותו, נכון? כבש צלוי זה טעים, נכון? אני חושב, זה טעים, לא? אם לא שורפים, כן? אבל אם הוא רק צלוי, כמו שצריך, זה טעים, נכון? אוכלים אותו, אגב, עם מצה ומרור, נכון? מה זה המצה של ימי קדם?
זה לחם שלא חמץ.
כן, אבל איך הוא היה נראה?
כמו המצה שאתם...
כמו הלפה, כן? כלומר, זה משהו דק, דק ומסתובב כזה. ושמים בו בשר צלוי של כבש, עם המרור. מה זה המרור אמרנו?
חסה.
זה החסה, נכון? קצת חסה.
זה חסה.
חסה, חסה. ומה זה החרוסת? החרוסת היום זה משהו כזה מתוק וכולי, אבל... יש גם עדויות לזה שהייתה חרוסת חריפה. זאת אומרת, אתה לוקח בעצם מצה כזאת מגולגלת, בתוכה חסה, חריף, וכבש צלוי. נו, זה טעים, לא? עכשיו. נכון. עכשיו, שאני מדבר על זה שגם היה קורבן חגיגה, שהיו אוכלים יחד עם זה, שזה מבושל, כמו קצת מבושל, צלוי, זה נחמד. עכשיו, הרשע רואה את זה, והוא שומע מאלה שהכינו את כל הדברים האלה, שזה עבודת השם. הוא אומר, מה העבודה הזאת? לכם. לכם ולא, לא. כלומר, אתם מתכוונים לעצמכם. איך אתם יכולים לייחס קדושה לדבר שהוא כזה טעים? בסופו של דבר, זה מין כיף כזה, המוני, משפחתי. לזה אתם קוראים עבודת השם? כן, זה הקושיה של, של, של הרשע.
אז למה הוא רשע?
הוא רשע במובן הזה שהוא לא רוצה להיות שותף לזה. כן, הוא מוציא את עצמו מן הכלל. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה מה שעושה אותו לרשע.
לא השאלה.
לא השאלה, השאלה היא בסדר גמור. כן? ומה התשובה? ואף אתה כהה את שינה ואמור לו. מה? לא. יש לפני כן. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו. מה זאת אומרת לי ולא לו? הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה לי ולא לו. כלומר, הוא חפץ בזה שאני אעבוד את עבודתו על ידי הנעתי. נכון? עכשיו, הרשע יכול לומר שהוא לא מעוניין בדבר הזה. נכון? בסדר, זה הסגנון שלכם. אומרים לו, אבל מאוחר מדי חביבי. אילו היה שם, לא היה נגאל. אבל עכשיו הוא לא שם, הוא כאן, אז הוא נגאל בעל כוחו. אז זה כבר לא הזמן לעשות בעיות. כן, בוא. כן, מה אתה אומר? זה בדיוק זה. אני חוזר על השאלה. אתה בעצם לא שאלה, זה הערה נכונה. לכן הכהנים היו אוכלים את הבשר רק אם הם היו שבעים. מדוע? כדי שזאת תהיה אכילה אידיאלית.
נכון, אבל מצד שני,
כן?
הוא עשה לך ולא לא. אז אתה לא נהנה. אתה חושב שאתה שבע, אתה לא נהנה.
כן, אבל זה בהתחשבות במצב השפל שלנו. זאת אומרת, יש חשש שאם אנחנו אוכל את הקורבנות, דווקא כשאנחנו רעבים, שאנחנו נשכח את המטרה האידיאלית שלנו. בסדר? אבל אתה צודק, קורבן אחד על הסובה. מה? לא. כל קורבן. נכון שבהגדה אנחנו אומרים שקורבן פסח נאכל על הסובה, אבל מצד האמת, כל קורבן נאכל על הסובה. למשל, אם יש לך קורבן לאכול, אז קודם כל תאכלי בבית, ואחרי זה תלכי למקדש לאכול את הקורבן. בסדר? לא סתם כך. כן? אז זה מה, לכן ההדגשה היא של ההצלחה האידיאלית דווקא בנס הראשון שהיה במקדש, זה שלא הפילה אישה מבשר ריח הקודש מעולם. בסדר? טוב. ולא ישריח בשר הקודש מעולם. מעניין. אתה יודע איזה כמויות היו לפעמים? אתה יודע, ביום ראשון של סוכות, אתה יודע כמה בהמות היו נשחטות שם?
70.
לא, לא 70 ביום אחד, אבל היה 13 פרים, 14 כבשים, לא, סליחה, לא, כן, שני אלים ושעיר. אז 14 ועוד 13 ועוד 2 ועוד 1, זה יוצא 30. 30 בהמות, אני אדבר רק על קורבן מוסף. אם זה היה גם שבת, היית מוסיף עוד שני כבשים, ושלא לדבר על שני כבשים של קורבן התמיד. אז זה שכל 34 בהמות הומתו. לא, לא אכלו את זה בכלל. לא, לא אכלו את זה. זה היה עולות. זה היה עולות, ואחד קורבן חטאת. רק החטאת אכלו. כן, אבל נדבר פה על קורבנות ציבור. כן, קורבן הציבור הוא לא מחולק לעם. זאת אומרת שכל זה, הסיכוי שיהיה פה סירחון, במיוחד אם זה יום חמסין פתאום, מאוד מאוד חם, והכהנים עייפים, אני יודע.
הלווים לא אכלו מבשר הקורבנות?
הקורבנות האלה לא. אז בקיצור, לא ישריח בשר הקודש מעולם. עכשיו, שאלה, מה זה הסירחון של הבשר? כן? בשר מסריח. למה? אבל למה יש ריקבון בבשר? יש משהו מקולקל. בטבע, במובנה, בטבע הבשר. כן, חיי הבשר יש בהם ריקבון. נכון? למשל, יש סיפור של רבי נחמן ברסלב, מכירים? מעשה בבעל תפילה. לא קראת? ודאי, יש כאלה שקראו פה. מעשה בבעל תפילה. סיפור ארוך של רבי נחמן ברסלב, עשו מזה הצגה פעם בישיבת מקור חיים, אפשר להוריד את זה מהאינטרנט, מאוד יפה. טוב, על כל פנים, יש שם, במהלך הסיפור, בעל התפילה לוקח איתו קבוצת אנשים, והם מרגישים סירחון גדול. ואז הם בורחים, והם ממשיכים להרגיש את הסירחון הזה. עד שמבינים שהסירחון בא מהם. כן? ואז, כדי להיפטר מן הסירחון, הם משליחים את הכסף והזהב שלהם, ואז פתאום הסירחון נעלם. כן? לא, יש הרבה מה ללמוד שם, זה סיפורים מאוד משליים ומאוד מסובכים. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? שיש איזושהי שפלות מאז החטא, מאז חטא אדם הראשון, שמתלווה אל חיי הבשר. ובמקדש זה בא לידי תיקון. מובן? חטא אדם הראשון היה בבשר.
בבשר?
כן, זה הפרי. זה הפרי. הרי מה זה, מה? רק התורה מדברת בשפה משלית שמה. אבל הכוונה, הנטייה של האדם אל התאווה. והנטייה אל התאווה הפילה את החיים הבשריים שלו, ממדרגה של קדושה למדרגה של טומאה. ולכן הטומאה שולטת בחיי הבשר. התיקון של זה, זה ברית המילה. ברית המילה באה להעלות את האדם מן השפלות הטבעית. לכן יש בזה המעטה של התאווה. זה אחד הטעמים הקדומים של ברית המילה. עכשיו, שימו לב, איפה אנחנו נמקם את הנס הזה בעשר ספירות, בבקשה?
יסוד.
מה זה יסוד?
ברית.
זה כוח הברית, הכוח של ההולדה, הכוח של הרביעה, נכון? זאת אומרת, יש קדושה בחיים הבשריים. המין חדל להיות כללה. אז פה לא הפילה אישה, ולא ישריח בשר הקודש מעולם. מה עוד הדבר השלישי? ולא נראה זבוב בבית המטבחיים. כן, לא נראה זבוב. כן, כל זה שייך עדיין לחלק היותר שפל. כן? לא נראה זבוב בבית המטבחיים.
מה זאת אומרת,
אם
לא נמצא פסול
בכהן
הגדול?
אני עוד לא הגעתי לכהן הגדול.
לא, אבל אתה בעוד.
לא, מה זה זבוב?
זה
יצור מעצבן. נכון?
פוגע ביופי.
מה?
פוגע ביופי.
פוגע ביופי, מה עוד? מה נוחות? זה היצר, זה כינוי ליצר הרע.
כינוי לריקבון.
זה כינוי ליצר הרע. נקרא זבוב. כן? אז אין יצר הרע במקדש. בסדר? ולא, מה הדבר הרביעי? ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים. לא, תגידו לי מה כל כך מיוחד. לא אירע קרי לכהן גדול. אתם יודעים מה הוא עשה במשך שבעה ימים הכהן הגדול לפני יום כיפור? ישב במקדש והתכונן. והאכילו אותו רק ירקות וכל מיני דברים קלים. נו, אז איך הוא בכלל? וכל הלילה הוא לא ישן בכלל. והוא התרגש, וזה, אז למה בכלל שיהיה קרי בכהן גדול?
בגלל ההתרגשות,
יפה. כלומר, המצב ביום הכיפורים הוא כל כך נעלה, שהאדם מזדעזע. ואז הסיכוי של קרי ביום הכיפורים הוא יותר גבוה מכל ימות השנה. אתם לא יודעים כמה טלפונים אני מקבל אחרי יום כיפור. כל יום כיפור אני מקבל טלפונים. מה אני עושה? ביום כיפור קרה ככה וכך. כן? מה עושים? כן? טוב, זה בלי, אני, באמת, כל שנה, אני מקווה, לא רק אני, כל רב כמעט, מקבל אחרי יום הכיפורים, איזה 10 טלפונים, מה עושים? כן,
אז,
מה?
הולכים
לבוא בבית המחש. יש כאלה שזה ישנים בבית הכנסת, יש כאלה שלא ישנים כל הלילה ביום הכיפור, כמו נשארים עירים 24 שעות, כל מיני דברים
כאלה. אבל הם לא כהנים הגדולים, זה לא כזה נורא.
מה?
הם לא כהנים הגדולים, זה לא כזה נורא, אני אומרת.
בגלל הכהנים הגדולים למדתי, למה זה
נכון? הוא לא אחד מהכהנים הגדולים.
לא כולם כהנים גדולים, אבל נכון, אבל אנחנו כל אחד מאיתנו רוצה להיות כהן גדול ביום הכיפורים. טוב, אז זה מה שכתוב, אז לא יראה קרי. עכשיו צריך להבין, הקרי זה ההפך של הנצח. כלומר זאת ההזדמנות, זה ההפך של הנצח. זה האפשרות של הפוריות שהלכה לאיבוד. אז לא הערה קרי, כלומר, יש חיי הנצח, נכון? לא הערה קרי לכהן גדול. יום הכיפורים, יפה מאוד. כן. ו...
לא קיבו גשמים.
מה לא קיבו גשמים? אש של עצי המערכה. מה זה המערכה? זה העצים שמונחים על גבי המזבח, ויש שם אש. משתדלים שהאש הזאת לא תכבה לעולם. כן? כלומר, זה, דבר, זה מוטיב קדום, גם לא רק בתרבות שלנו, בתרבויות עתיקות, שהייתה איזה מין אש נצחית שהיו מזינים אותה תמיד.
האש האולימפית.
יש כל מיני, אני לא נכנס לפירוט, אבל היו תרבויות שונות, שבהן מצאנו הקפדה על איזה אש נצחית. גם אצלנו יש אש של עצי המערכה, וכתוב אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. כן? יש הלכה כזאת שצריך להזין באופן מתמיד את האש על גבי המערכה. ולא קיבו הגשמים. עכשיו, הגשמים זה העולם הטבעי. כן? עכשיו, מידת התפארת היא מידתו של יעקב אבינו שהיא נחלה ולא מצרים. לא קיבו העצים. את עצי הגשמים, הגשמים וכו'. עכשיו, אני רוצה לספר לכם סיפור שמובא בתציטוס. זוכרים את תציטוס? תקיטוס. יש אומרים ציצרו, יש אומרים קיקרו, נכון? היה ויכוח על זה בכנסת הראשונה, נכון? היה ויכוח, כן.
הוא היה עורך דין רומאי.
כן, היה בכנסת הראשונה, אחד הנואמים ציטט את קיקרו. ואז מישהו אמר לו שלא אומרים קיקרו, אלא אומרים ציצרו. ואז הכנסת נחלקה לשני חלקים, אלה שאמרו ציצרו ואלה שאמרו קיקרו. היום, אני לא יודע איזה חבר כנסת יודע מי זה קיקרו, אבל הפעם זה היה הוויכוחים בכנסת.
היו קוראים לו ציקרו ופותרים את הכל.
או קיצרו. כן, מה שמעניין... כן, רק אני רוצה לציין שמנחם בגין, שהיה אז בכנסת, היה מאלה שסברו שאומרים ציצרו, ולכן כשהוא עלה לדוכן אמר תודה לך מר שפרינקק. כן. כן. טוב, אבל...
הרומאים עשו תמיד סיכה
שעה. היו מה?
הסיכה שעה תמיד אצל הרומאים.
כן, בקיצור יש על זה ביקור. כן. הוכחה
היא שיש רק עוד אחת.
טוב, בסדר. בסדר, אתה יודע מה, יש גם המילה קרקס, כן, שנמצאת אצלנו בשפה העברית. והשאלה האם היא באה מן הלטינית או באה מן היוונית.
גם ביוונית יש
כפרה. כן, אבל יש גם בלטינית. כלומר, יש מילים לטיניות, יש מילים יווניות במדרשים, אז קשה לדעת. אבל תעזוב. כן, רק צריך להגיד משהו מתציטוס או תקיטוס, איך שתרצו לקרוא לו. ההיסטוריון הרומאי. הוא מספר בין היתר, באחד מהספרים שלו, על חורבן המקדש. הוא כנראה לא מכלי ראשון, אלא מכלי שני, יכול להיות שהוא נפגש עם יוספוס, אבל כל היום הוא מספר על חורבן המקדש בירושלים, והוא מספר כל מיני ידיעות מעניינות. בין היתר, הוא מספר על המסע של טיטוס בדרך לארץ ישראל. ואז הוא מספר כיצד טיטוס ביקר במקדשים השונים ביוון, ובין היתר הגיע לאיזה מקדש באחד האיים היווניים, ש... בו היו תכונות מיוחדות למקדש הזה. שזה מקום שהוחזק על ידי משפחה אחת של כהנים, ולא נתנו לאף אחד אחר לעבוד, ושם לא היה שום פסל של אליל, אלא שהיה פסל של אלה בצורה של קונוס חתוך. מעניין, מה זה קונוס חתוך? זה בא לומר שהראשית היא לא חומרית. כן? והוא אומר, ובמקדש הזה היה עוד משהו, אומר תציטוס, או תקיטוס, שמעולם לא קיבו הגשמים את עצי המערכה על המזבח.
אותו ניסוח?
ממש הוא אומר את זה, כן? שמעולם הגשם לא קיבה את האש שעלתה מן המזבח.
זה כנראה היה מקדש יהודי.
אז כנראה שזה מקדש מונותאיסטי קדום, שלא ידעו להסביר בדיוק איך זה עובד, אבל מעניין שזאת תכונה ששייכת לאלה שאינם עובדים באופן חלקי לאלוהות, אלא באופן מלא לאלוהות. הנה, מידת התפארת, לא קיבוע גשמי. עכשיו, מה הדבר הנוסף? ולא ניצחה הרוח את עמוד...
זה תפארת, כמו ששני נוקדים.
כן, זה איפה שנחלה בלי מצרים. כן, נחלה בלי מצרים. ולא ניצחה הרוח את עמוד העשן, זה מידת הגבורה. לא ניצחה הרוח את עמוד העשן, זה לא קשור לשום דבר במאורעות של ימינו, ולא נמצא פסול. לא נמצא פסול במה? בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. שלושת הקורבנות האלה של העומר, של שתי הלחם ושל לחם הפנים, באים בשביל הפרנסה. זה מידת החסד. זה מידת השפע החומרי שבעולם. עד כאן שבע ניסים ראשונים. שבעה הניסים הראשונים האלה שייכים להנהגת הבורא בתוך הזמן. אבל יש פה שלושה ניסים ששייכים לעולם שמעבר למגבלות העולם, וכאן מתגלה המרחב. בואו נקרא. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. זה כבר עולם אחר לגמרי. אומר המהר"ל מפראג, אל תאמר שהאנשים נהיו קטנים בזמן ההשתחוויה, ואל תאמר שהמקדש נהיה גדול יותר. אבל כשהיו עומדים, היו במדרגת העולם הזה, ובעולם הזה יש גבולות של המרחב. ברגע שהשתחוו, השיגו מדרגה עליונה שמעל העולם הזה, ושם אין גבולות של מרחב, ולכן עמדו צפופים, אבל השתחוו רווחים. פשוט. אני רוצה להסביר פה משהו. במקדש. אנשים היו עומדים, במקדש היו הרבה אנשים. באו ברגלים, היו לפעמים, היה מיליון אנשים לפעמים במקדש. מקום מאוד מאוד צפוף. היום אני רוצה להגיד לכם משהו על זה. יש אישה שקוראים לה, עכשיו היא כבר נפטרה, קראו לה ג'יהאן סאדאת. שמעתם עליה?
נפטרה.
כן, היא נפטרה. כן? מה? כן, ג'יהאן סאדאת. שמעתם עליה?
אשתו של...
הייתה אשתו של... ינואר או פברואר? ינואר. אנואר. כן, אנואר סאדאת. נשיא מצרים. היא מספרת, היא אגב הייתה אישה נוצריה במקור. הייתה נוצריה. והיא כתבה ספר זיכרונות. מה החיים שלה, וכמובן זה מספר גם על אנואר, בעלה. והיא מדברת על הביקור של אנואר סאדאת בירושלים, ושזה היה נורא מרגש כשהוא הגיע לאל-קודס, ושהוא נכנס בחרם השריף. חרם השריף, איזה התרגשות זה היה לראות את אנואר משתחווה בחרם השריף. מה? הר הבית. כן. אומר, חרם השריף זה מקום קדוש מאוד, היא אומרת, מאוד קדוש. יכולים להיכנס שם מיליון אנשים ויש להם מקום, כך היא אומרת, והמקום הזה כל כך קדוש, שהוא אפילו היה קדוש עוד לפני האסלאם. ואז היא ממשיכה לדבר על משהו אחר.
היא יהודיה נסתרת.
רגע. לא, היא בזה מוסלמית אמיתית. כן? כלומר, חלק אחד מהמאפיינים של התיאולוגיה המוסלמית זה ש... הנושא היהודי מושתק. כן? הוא נמצא מתחת לפני השטח, אבל לא אומרים את זה. כן? זה היה, אז זה היה קדוש. למי? אל תדבר. היה קדוש עוד לפני האסלאם. זהו. וממשיכים עד. כן. אבל כוונים, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, זה כבר הפריצה של הגבולות של העולם. קוראים לזה ספירת הבינה. עומדים צפופים, משתחווים רווחים.
למה לא משתמשים בבדלות?
מה?
למה זה הדבר הכי שקריב, מלשון הן, ולא מלשון לא?
אה, זה מה. כל הדברים האחרים זה לא, נכון? לא, 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 לא. ופה?
פה אחד להשתמש בלא.
נכון. יש לך תשובה?
לא.
אז עכשיו זה התשובה. לא, אין לי הסבר, אין לי הסבר. אבל זו שאלה יפה. כי אני חושב שהמהר"ל מפראג נותן על זה תשובה, ואני לא זוכר. טוב.
כי הלא הוא באמת שייך לזמן, לגבול.
כן, אבל הבעיה שאחר כך יש עוד שני אחרים עם לא. הבעיה היא ששני האחרונים הם גם עם לא. וגם הם מעל הזמן.
לא עומדים מרווחים ומשתחווים צפופים. ולא משתחווים צפופים.
לא כתוב לזה.
ולא הזיק נחש ועקרב ירושלים מעולם. כלומר, זה כבר מקור החיים. זה אין מוות. אין מוות טבעי. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום. כי שם כבר אין מקום צר. זה מרחבים אינסופיים. ולכן, מירושלים היא מקום ללא גבולות. זה העשרה ניסים שהיו במקדש. מעניין, שימו לב שגם ירושלים היא כלולה במקדש בתפיסה הזאת. עד כאן להיום. שלום.